שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו כאן בחיים חדשים, מנסים ללמוד בכל פעם מהרב לייטמן מהו הקוד של החיים החדשים, איך להתייחס אחד לשני, על מנת שבאמת נרגיש בינינו משהו חדש, משהו טוב יותר, משהו משמח, משהו מאושר. ובכל פעם אנחנו לוקחים איזה נושא או מושג כלשהו שאנחנו מכירים מהחיים ומנסים להתעמק בו, והיום יש לנו מושג ככה בומבסטי, גן עדן וגיהנום, ננסה לברר מה זה כלפי החיים החדשים. יעל, בואי תפתח.
אז לפי אמונה בדתות שונות, גן עדן זה המקום שאליו מגיעים כל הצדיקים, זה המקום הטוב, וגיהנום זה המקום שאליו נשלחות הנשמות של אלה שחטאו. מקום שמצטייר בצורה מאוד מאוד ציורית בהרבה מאוד מקומות כלהבות אש, כמקום שורף, כמקום מאוד מאוד, כמקום מאוד מאוד שלילי. זה הקו המשותף אצל כולם. כשמעשים רעים מחמירים, מגדילים את הסיכוי להיות בגיהנום, מעשים טובים מגדילים את הסיכוי של הבן אדם להגיע בסופו של דבר לגן עדן. בנצרות הקתולית יש שם עוד איזשהו מקום שנמצא בין גן עדן לגיהנום, שבעברית נקרא קור המצרף, ששם נמצאות הנשמות שבסופו של דבר יגיעו לגן עדן, אבל כרגע צריכות לסבול איזשהו סבל זמני, להבדיל מהגיהנום, ששם הסבל הוא נצחי. אז באמת אמרנו, אנשים בדתות ותרבויות שונות מאמינים שלאחר המוות האדם מגיע לגן עדן או לגיהנום. האם זה כך?
כמו שאין, אני לא יודע איך להגיד, אין מקום חוץ ממה שאדם מרגיש. איפה המקום הזה של גן עדן או גיהנום? שאת אומרת, מגיעים למקום הזה. איפה המקום הזה? איפה הוא נמצא? אולי מישהו חשב פעם שהוא מצד השני של הירח, אבל כבר צילמנו אותו, כבר היינו שם. נו, איפה המקום הזה שנמצא גיהנום או גן עדן?
הרבה מאמינים שהוא מתחת לאדמה.
שם.
כן, עמוק כאילו.
אז זאת אומרת שאנחנו קוברים את האדם, ואז הוא...
לא, אתה קובר אותו במרחק מטר, מתחת כנראה הכוונה...
מה זה?
הרבה.
מגיע לשם?
שם הגיהנום, הגן עדן נמצא למעלה.
אנחנו פותחים אחר כך כל הקברות האלה, אנחנו מה? רואים שאין שם שום דבר. זאת אומרת, גופו, עצמות נשארים.
לא, הכוונה בטח לרוח שבו, לא לשלד. השלד ברור שהוא פה במרחק 40 סנטים עד שהוא...
איזה מקום צריך להיות רוח?
אני לא יודע, אתה שאלת מה חושבים. אז מדברים על זה שזה בעמקי האדמה, חלק מהתפיסות, יש כל מיני תפיסות.
איך יכול להיות עמקי האדמה ורוח? אני לא מבין. אם אתה מדבר על רוח, אתה מדבר כבר על משהו שאין לו מקום בדיוק, והוא כמו איזה אוויר, כמו משהו. פתאום אתה אומר שזה תחליט.
אני לא סגור בדיוק איפה זה. חלק אומרים שזה מתחת לפני האדמה.
חלק,
אני יודע, התפיסה יותר עממית, זה בשמיים, מה שנקרא. בשמיים יש מדור טוב ומדור רע, אתה בא, יש צומת T, היית בהור טוב, הולך ימינה לאיפה יש חיים טובים, הולך שמאל, חס ושלום, לחיים הרעים. ככה התפיסה העממית אומרת. אז תבחר, אתה רוצה בשמיים, אתה רוצה עמוק באדמה, לא יודע בדיוק איפה, זאת אומרת, הלוקיישן, המיקום, הפיזי פחות מטריד אותי אם זה שם או שם, רק מאוד מטריד את האדם, מה יהיה בצומת אם, הוא הולך ימין על המקום של הטובים, או שמאל על המקום של הרעים, איפה שזה לא יהיה.
ואם לא יהיה לו זה ולא זה?
אז זאת השאלה בדיוק, מה קורה? זאת השאלה.
קודם כל, נדבר בקיצור, כי זה דברים גדולים מאוד, אם אנחנו מדברים על האדם כמו שהוא נולד והתחנך בחברה ומגיע כמו מתנור בגיל 20 נגיד אחרי לידה עם הגנים שלו ואחרי חינוך שהוא לא קבע בעצמו, אז הוא מגיע להיות אדם כבר בגיל העמידה נגיד, כן, שהוא לא אחראי על עצמו. לימדו אותו, ניפחו אותו בכל מיני ערכים, בכל מיני צורות היחסים, לזה דברים האלה ודברים האלו, החברה מחזיקה אותו, החברה עיצבה אותו, הוא לא עושה שום דבר ממה שלא קיבל מקודם, מכבר, או מהטבע שכך נולד, או מהחברה שאחר כך התחנך. זאת אומרת, אין לנו לשאול מאדם מה הוא עושה. אין, כי כל הדברים מה שהוא עושה אחר כך בחיים, הם כולם מאוד דטרמיניסטיים, מאוד חותכים, מאוד ברורים, שכל דבר ודבר הוא עושה מתוך זה שאו קיבל מהטבע, או קיבל מהסביבה, שבה התחנך, שבה גדל. אז מה אנחנו רוצים ממנו? איזה יכול להיות משפט אחר כך עליו, גיהנום או גן עדן? אפילו שהוא איש משכיל ומבין ומרגיש והכל, אבל הוא פועל לפי אותם הנטיות, אותם התכונות, אותם ערכים שקיבל מהסביבה, מהמשפחה, מגן עדן שלו, כן? או גיהנום, מה שחשב, שקיבל גם כן מהם, כל המושגים האלה. שהלך לגן ילדים, ואחר כך לבית ספר, ואחר כך לאוניברסיטה, וראה את הטלוויזיות, ואינטרנט, והכל זה, זה עיצב אותו כאדם. מה אנחנו יכולים לדרוש ממנו? מה, אם זה משפט צדק, משפט עמוק, אנחנו רואים שזה סתם גופה, שניפחו את הגוף הזה, בכל מיני תוכנות, ערכים, מוסר למיניהם, כן, והוא ככה מתנהג. אז הוא המתנהג, לא. זה סך הכל תוצאה מהטבע וסביבה. אם כך, איזה גן עדן, איזה גיהנום יכול להיות שהוכן לו? לא זה ולא זה. הוא לא עשה אף פעם בחיים שלו שום פעולה שאפשר להגיד שזה שייכת אליו נטו.
מה זאת אומרת? יש לנו בן אדם שנחשב כבן אדם צדיק.
אני לא יודע אם זה צדיק או לא צדיק. אני אומר שאף אדם לא עושה שום פעולה שהיא חופשית ויכולה להיות משייכת לו.
לאדם מאוד קשה להבין את מה שאתה אומר.
אני לא מדבר קשה או לא קשה. אני מדבר מצד החוק הפשוט, הבריא, האבסולוטי, האידיאלי, שככה זה. זה שהאדם לא רוצה, הוא כן רוצה להסכים עם זה, זה משהו אחר.
אני רוצה רק להבין קצת את החוק הזה. אם אני מתייחסת בצורה, גדלתי באותה סביבה, עם אותה טלוויזיה, עם אותה תרבות, עם אותו חינוך פחות או יותר.
כן.
גדלנו באותה שכונה. בבית ממולי גדל מישהו שבסופו של דבר הופך לבן אדם שמזיק לחברה, שרוצח, שגונב, שפועל פעולות מאוד לא טובות.
על סמך מה?
זאת על סמך החלטות שהוא קיבל ברגע מסוים.
מי קיבל?
לגנוב
על סמך מה הוא קיבל החלטות?
על סמך האופי שלו ועל סמך החינוך שהוא קיבל ועל סמך
אופי וחינוך. אופי זה תלוי בו?
אופי לא תלוי בו.
חינוך?
גם לא תלוי בו.
למה? זאת אומרת ההחלטות גם כן לא תלויות בו.
אבל עדיין בן אדם כזה אין לו שום החלטה, ברגע שהוא מתייחס, אפילו לבן שלו, או לאשתו, או לבן אדם זר.
הוא מתייחס לפי החינוך שלו, ולפי האופי שלו.
אז איך זה שגדלו שני אנשים באותו בית?
כי הם שונים. הם שונים, הם קיבלו גנים שונים, כן? מלידה, וגם כן התחנכו, הוא התחנך לפי ערוצי טלוויזיה או אינטרנט כאלה, והוא על ידי אלו. אולי במקרה, כאילו במקרה, סביבו אותו לכך וסביבו אותו לכך. ההורים, הסביבה, ההתרשמות. את יכולה להגיד רוח הקודש, לא חשוב מי, מלמעלה. כיוונו אותו כך וכיוונו אותו כך. אבל ודאי שלא הוא בעצמו קובע משהו. ואם כן תגידי לי מאיפה יש באדם משהו כזה חופשי חופשי, לא תלוי בשום דבר, ופתאום על ידי זה הוא קובע.
האדם מרגיש שהוא כן קובע, שיש לו את האפשרות.
אני לא רוצה להתייחס לזה שאדם מרגיש. כי הוא אטום, הוא עיוור, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. זה שנדמה לו שככה זה בסדר. זה נדמה לו. גם תינוק שאני עוזב אותו בחדר, נדמה לו שהוא חופשי עכשיו. זהו. אבל אני יודע שלא. זה שנדמה לאדם שהוא חופשי ושהוא קובע, כן. גם זה נכון, גם ככה לכל האנושות, גם ככה לזה שמביאים אדם למשפט, כן, ומתחילים להניש אותו, אז מה פתאום שמענישים אותו גם כן? הוא יכול להגיד, מה אתם רוצים ממני? אני ביקשתי שילידו אותי? לא. אני ביקשתי שילידו אותי בתכונות כאלה? לא. שיחנכו אותי בצורה כזאת? לא. שהביאו אותי למקום שאני כבר הופך להיות פושע? לא. שאני כבר פושע מתוך כל הנטיות הקודמות, מכל החינוך הקודם וכן הלאה. אז אתם באים עליי ופתאום, ופתאום דורשים ממני ופתאום מענישים אותי. אני מעניש אתכם, את החברה שלכם, את השופט. למה אתם לא שופטים את החברה? למה אתם לא מסדרים את החברה בצורה כזאת שממנה לא יצאו אנשים, כמוני? וגם אחר כך, כשמכניסים אותו לבית סוהר והוא יוצא, ושוב הולך לאיזה פשע, כן? אז למה מכניסים אותו לבית סוהר שוב ושנית? צריכים להכניס את השופט. כי שופט על ידי זה שהכניס אותו לבית סוהר, הוא כאילו מתחייב שאדם על ידי זה ישתפר. אם אדם לא ישתפר, אז השם השופט. לא האדם. למה השופט צריך, למה האדם צריך ללכת לבית סוהר שוב? השופט. מי הוא האדם סך הכל? איך שמחנכים אותו, כך זה יצא. זאת אומרת, אנחנו חברה נוראית. חברת הרשעים. אנחנו דורשים מאדם פעולות יפות טובות, אמנם שאנחנו הבאנו אותו לעשות פעולות רעות.
אז אין שום אחריות אישית לאף אחד על
לא,
הנושאים שהוא
לא
עושה?
לא, אין. רק החברה אשמה. חברה אשמה.
ואיך מתקנים למשל מעשים...
רק על ידי חברה טובה. סביבה טובה. כי אדם הוא תוצאה מהסביבה. אפילו, אני... אפילו שקיבל מהגנים שלו, שהוא משהו, אבל כל הדברים האלה שהוא קיבל בצורת גנים, הם עדיין ללא ציור, ללא אופי גמור. הוא יכול להיות טוב בזה או רע בזה.
יש לו את האפשרות להשפיע על משהו מהדברים האלה? על
הווליום? מעצמו לא.
על הווליום אפילו
לא,
של הדברים?
לא, טוב או רע הוא לא, הוא לא קובע. זה קובעת הסביבה. אני נולדתי בנטייה לשחק קלפים. אני יכול לשחק קלפים עם הפושעים וכן הלאה, לרמות את הבני אדם. אני יכול לשחק קלפים, לראות את הפוקוס הזה בתיאטרון או בקרקס. זה לא חשוב. כל דבר אפשר לעשות ממנו טוב או רע.
אז מה זה אותו ציור שמציירים לנו בכל אותם תרבויות, בתוך כל אותם דתות?
אוי, זה הכל...
של גן עדן, של גיהנום. עכשיו, זה לא קיים רק בתרבות אחת או בדת אחת, זה משהו שהוא באמת חוצה.
נכון.
את כולם.
כן.
יש בזה, מה הטעם של הדבר הזה? בשביל מה הדבר הזה נוצר? אנחנו כולנו...
כי כמו שאנחנו בנינו במערכת שלנו, מערכת ענישה, כן? כך אנחנו צריכים להראות לאדם שלא רק מספיק לך כאן שאתה עכשיו סובל, אלא אתה עוד תסבול אחר כך אם אתה תהיה ילד רע. זהו, כל זה הכל. אין אחרי המוות שלנו גופנית, לא גן עדן ולא גיהנום. כבר גן עדן וגיהנום זה אותם המצבים שאדם צריך לעבור כדי להביא את עצמו לצורה המתוקנת. וזה כאן בחיים האלה שהוא צריך להרגיש נפשית.
אתה מוכן לפרט את זה? מה זאת אומרת אותם מצבים שאליהם הוא צריך להגיע בחיים האלה? מה זה גיהנום בחיים האלה ומה זה גן עדן בחיים האלה? ומאיפה מגיעים
לאיפה? גנבתי ממישהו משהו. עכשיו אני נמצא במצב. מספיק לי עכשיו כסף מה שגנבתי לכל החיים. אני קונה לעצמי יחטה, איזה אי באוקיינוס, בונה ארמון, מזמין חברים. חברות, עושה חיים, ככה. גן עדן, נכון?
גן עדן לגמרי.
זהו, יופי. ואולי, אחרי שעשיתי את זה, אני מתחיל להבין, בלי שום יחס לעונש ממש, כמו שמספרים, עד כמה שאני גרמתי בזה רע לאנשים, עד כמה שאני עשיתי אנשים, הרבה אנשים אולי מסכנים, נגיד, בגללי איזה בנק פשט רגל ולא יכול לשלם פנסיה לאלפי אנשים, למיליונים, לא יכול להחזיר את המשהו, משכנתות, לא יודע מה, וכן הלאה וכן הלאה. כן? ואז אני מרגיש את עצמי בגיהנום. אני אוכל את עצמי כך, שהמצב שלי נקרא גיהנום.
עכשיו, אם אמרת שהחברה שלנו היא זאתי שבעצם מעצבת אותנו. כן. הגנים שלנו, החברה שלנו, האופי שלנו, הם אלה שמעצבים אותנו בסופו של דבר,
כן.
להתנהג ככה או להתנהג אחרת. אז איך יש משמעות לגיהנום או לגן עדן בתוך החיים שלנו? גם בתוך החיים שלנו כאן אנחנו מנועלים על ידי אותם כוחות שדיברת לפני כן.
נו, אז מה? רק אדם לעצמו הוא צריך לצייר את המצבים גן עדן וגיהנום. ולא שמישהו כאן בעולם הזה מייצב לו חיים של הכבוד או חיים של הבושה.
איך הוא מסוגל להתנתק מתוך אותו, מתוך אותה השפעה חיצונית ולייצר לו איזשהו עולם פנימי משלו?
לא יכול. לכן אדם שיש לו נטייה לאמת, הוא מגיע לחברה מיוחדת ושם מתחיל לפתח את עצמו מחדש.
ומה זה באותה חברה גן עדן ומה זה באותה חברה גיהנום?
השפעה לזולת זה גן עדן ולכוון לטובת עצמו זה גיהנום.
למה לכוון לטובת עצמו זה גיהנום?
כי זה מפריד אותו מגן עדן.
כשמה יש בגן עדן? מה זה אותו מקום שאני כל כך ארצה להגיע אליו?
מקום זה נקרא רצון. שבאותו רצון שאני מכוון לזולת, משפיע לזולת, נכלל בזולת, חי בתוך החברה. כן? זה ההרגשה הזאת בשבילי גן עדן.
למה זה כל כך טוב? מה כל כך טוב בזה? זה צריך להיות יותר טוב מאשר המצב השני.
כי אני קודם כל לא מדבר על האנשים הרגילים שהם בודקים מה זה כל כך טוב לי, אלא אני בודק את זה כבר על ידי ההבחנות טוב ורע שמגיעים לי מתוך התיקון שלי, מתוך השינוי שבי.
מה זה תיקון?
תיקון שאני מתחיל לקבל הערך של השפעה, אהבת הזולת, התקללות עם הסביבה, כי ערך העליון. ערך העליון. וזה הפוך לגמרי מהערכים של האדם הרגיל בעולם הזה, ואי אפשר להסביר במה זה טוב. כי מה זה טוב הוא מרגיש בתוך הרצון האגואיסטי שלו.
אז למה שבן אדם יעשה את השינוי הזה, וילך לאותה חברה מיוחדת, אם לא תבטיח לו מראש, או תיתן לו איזושהי הרגשה ששמה זה טוב.
אני לא יכול להבטיח לו, גברתי. כי זה באותם הכלים שאני מבטיח לו, הוא כבר לא יקבל. הוא לא יקבל בכלל עניין טוב ורק כמו שעכשיו הוא מרגיש.
כדי שהיום אני אחליט אם ללכת ימינה או ללכת שמאלה.
את לא מחליטה.
מי מחליט?
גם ללכת לכיוון השני, זאת אומרת לטובת הזולת, לבעבת לרחק כמוך האמיתי, לא את מחליטה.
מי מחליט?
אלה מתעוררים בך גנים מיוחדים, שנקראים רשימות, רושם, שנמצא בך, והם מתחילים לקבוע את הפעולות שלך. ואת מתחילה לנוע לכיוון השפעה לזולת. למה? בינתיים מקרבים אותך על ידי משבר, על ידי הרגשת הרע בחיים שלך, שהחיים שלך הופכים להיות גם כן קצת מגיהנום, ואת מתקרבת לזה. אבל לא שאת בוחרת, אלה הגנים, הם הפועלים. פתאום באמצע החיים שלך, את מתחילה להבין שכל זה מה שאת עושה לא שווה.
ואז אני נמשכת לאותו מקום שאתה קורא לו גן עדן. אני רוצה לעזוב את המקום שבו אני נמצאת כרגע, שאני מחשיבה אותו כגיהנום, באותו רגע שמתפתח בי באופן פנימי אותו דבר שמתחיל לקרוא לי בעצם לעבר גן העדן, ולעזוב את אותו גיהנום. זה התהליך, אני הבנתי נכון?
כן.
אם אני רוצה רגע לחזור לחיים שלנו.
כן.
אני יכולה מה זה גיהנום כרגע בחיים שלנו, בתפיסה שלך?
בזה שאתם לא רואים חיים האחרים. חיים שחיים חוץ גופיים. חוץ גופיים הכוונה שאני מכוון לראות תועלת לא בתוך גופי, אלא מחוץ להגוף שלי. מחוץ אלי הגוף שלי נמצאת עולם הגדול, שהוא, אם אני מתייחס אליו כמו לעצמי, זה הוא הופך להיות הנשמה שלי. הוא הופך להיות הנשמה שלי, כולו.
מי?
העולם החיצון. משהו מחוץ אלי. מעבר לאור שלי.
וזה הגן עדן?
לא, רגע, רגע. ואם אני מוצא קורת רוח בזה שאני משפיע לאותו העולם החיצון, או במילים אחרות, ממלא את הנשמה שלי, המצב הזה נקרא גן עדן.
מה אדם צריך לעשות כדי לזכות במקום הזה?
אם מתעורר בו רשימו לזה, זאת אומרת, איזה נטייה לזה, אז הוא מגיע אלינו ומקבל הדרכה מהספרים העתיקים, אותנטיים שלנו, כן, שזה תורת אמת, וכך מתקדם.
אני רוצה להוסיף היבט נוסף לדיון. בתוכנית קודמת שלנו תיארת את גן עדן כמצב של שלווה, שהוא נובע מזה שכל הפרטים בחברה האידיאלית מתפקדים כמנגנון אחד. מה הקשר?
לא, אני אומר שזה חברה אידיאלית.
כן.
אבל לא שזה גן עדן הפרטי, שאדם מרגיש כך הוא מתייחס לכולם. יש לו קורת רוח מזה.
כן, זה הפרט.
פרט.
רציתי רגע להרחיב את זה למושג.
חברה אידיאלית, כן, זה חברה. שכולם כך מתייחסים.
אז זאת אומרת, אפשר ליצור כאן על פני האדמה, לתפיסתך, חברה שהחיים בה יהיו חיי גן עדן ממש.
לא שאפשר, אלא אנחנו מחויבים את זה לעשות לפי תוכנית הטבע הכללי.
בוא תתאר לי את החברה הזאת שהחיים שלה זה חיי גן עדן. מה יש בה שאני לא מכיר היום?
כמו שכתוב, עולם כמנהגו נוהג. הכל כמו שאתה רואה, רק בשינוי, איך קוראים לזה? שיש בזה שינוי מלכויות. שליטות. מלכות זה נקרא שליטה. שעכשיו שולט בכל אחד מאיתנו רצון לקבל, האגו. ישלוט בכל אחד מאיתנו רצון להשפיע.
מה זה רצון להשפיע?
רצון להיטיב לכולם.
זה מה שהופך את החיים בחברה כזאת לחיי גן עדן, שכל כן. פרט בה רוצה להיטיב לכולם?
בדיוק.
אז תגדיר
עכשיו. ואז הם הרגישו כל פעם, שמה שהם לא תוקנו עדיין, שנמצאים בגיהנום, ויהפכו את ההרגשה הזאת, על ידי תיקון לגן עדן.
הם ידעו להבדיל בין הגן עדן לגיהנום?
ודאי, כי זה בתחושה הפנימית שלהם.
עכשיו, אז אני מבין שהמושגים האלה של גן עדן וגיהנום הם כל הזמן מתעדכנים ומתעדנים.
נכון.
לאנשים שרוצים לבנות חברה כזאת שפועלת כמנגנון
אחד. כן, זה 125 מדרגות שאנחנו מתקנים את עצמנו כלפי הסביבה, כלפי העולם הגדול מחוץ לנו. כן? אז בכל שלב ושלב יש הרגשת גן עדן, גיהנום, גן עדן, גיהנום.
עכשיו בוא רגע עוד נחזור אחורה. ביחס לכזאת חברה שבה כל פרט רוצה להיטיב לכולם, את זה אנחנו מגדירים כגן עדן, כן? חיי גן עדן זה חברה שבה כל פרט רוצה להיטיב לכולם.
כן.
תגדיר גיהנום.
שאדם מרגיש שהוא נמצא ברצון להיטיב רק לעצמו, ומרגיש עד כמה שזה רע, עד כמה שזה לא מוסרי, עד כמה שזה לא נגד תוכנית הבריאה. הוא ממש סובל מזה. הוא מרגיש בושה, אש שורפת. זה נקרא אש של גיהנום. זה הבושה הגדולה שהוא מרגיש עבור תכונות שלו שעדיין תרם תיקן אותם.
למה הוא מתבייש? היום אנשים גונבים, רוצחים, אונסים, בלי שום בושה. למה הוא מתבייש ואש שורפת אותו?
כי בתוכו מתעוררים שתי הבחנות, מה שהוא עושה ומה שבעצם צריך לעשות.
צריך לעשות זה אותו המצב של גן עדן, האידיאלי
כן,
הזה?
כן.
אז מה חסר לחברה שלנו היום?
בושה.
בושה ממה?
בושה ממה שהיא צריכה באמת להיות.
מה החברה שלנו צריכה להיות?
השפעה הדדית, ערבות, חיבור, אהבת אחים, אהבת הזולת, סך הכל, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל.
אז מה חסר לנו, חסרה לנו התחושה של תמונת גן עדן?
וגיהנום. שניהם.
גיהנום, יש כאלה שאומרים שמה שהיום...
לא, אנחנו... לא, לא, זה, זה הם אומרים, לא.
אז תחדד לי, מה חסר לנו? למה אנחנו לא מתביישים היום?
הכרת הטוב והכרת הרע, זה כנגד זה. זה מה שחסר. אנחנו כאלה, לא זה ולא זה. צריכים לראות אמת ושקר, ואיפה אתה נמצא, שזה ישרוף אותך באש גיהנום. ואז במקום זה, תעוף משם למצב של השפעה ואהבת הזולת, ואז תיכנס לגן עדן.
שאלה אחרונה, כי נשאר לנו חצי דקה. אתה מאמין שאפשר לבנות פה חיי גן עדן?
אין לנו ברירה. רק השאלה כמה זה יעלה לנו. כוח, זמן, סבל.
אז יהיה?
אבל יהיה בטוח.
תהיה בריא, הרב לייטמן. תודה רבה. תודה גם יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו.
קיבל צבע.
כן, חזר לנו הטבע לפנים. גן עדן לפנינו, חברים. חיים חדשים. כל טוב להתראות.